כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום ראשון זך בסיוון תפשין עין וב, חפזיין בסיוון תפשין עין וב, מסכת בבא קמא, דף למד ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה לדבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מה טוב ומה נעים לפתוח את השבוע טוב החדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, עם שעה של קורת רוח בעולם הזה שכל כולה קרן לחיי העולם הבא. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו בערב שבת קודש פרשת קורח, דפים למד א' ולמד ב'. נשיף כעת על השאלות ששאלנו בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, מדוע המשנה של בית קדרים היא גם לשיטת חכמים? והתשובה היא, רבי יוחנן אמר, משום שכאן היה לה נתקע לקום בנפילתו. רב נחמן בר יצחק אמר, משום שהיה לו להזהיר. שאלה שנייה, איזו עמידה מותרת ברשות הרבים ואיזו אסורה? התשובה, מותר לעמוד לכתף, אסור לעמוד כדי לפוש. שאלה שלישית, כיצד מכיר האחרון אם הראשון עומד לכתף או לפוש? התשובה בתוספות, העומד לכתף מניח את הקורה לרוחב הדרך. שאלה רביעית, למסקנה, מה ההבדל בין חיוב הראשון בנזקי שני לחיוב השני בנזקי שלישי? התשובה, הראשון חייב בין נזיק בגופו ובין בממונו, ושני חייב רק על נזקים שעשה בגופו. שאלה חמישית, למסקנה, כיצד ניתן להעמיד את הברייתא שכולם פטורים על נזקי ממונם? התשובה, אם הכלים הזיקו את הכלים, בזה כולם פטורים, משום שבור פטור על הכלים. אבל אם הכלי הראשון הזיק את גופו של השני, על זה לא אמרה הברייתא שכולם פטורים. שאלה שישית, מדוע רב פאפה המשיל את הנחת הקורה לרוחב לנבלה המושלכת, ורב זביד המשיל זאת למקל של סומה? התשובה, לרב פאפה מדובר, אף שנפל לרוחב בצורה ישרה. רב זביד סובר שבאופן זה יהיה הראשון פטור על נזקי השלישי, כיוון שהוא נפל אחרי השני וראה את נפילתו. ולכן העמיד שנפל באלכסון, וכשנתקל הראשון בראש האלכסון, הנתקל בסופו אינו רואהו. היה בעל הקורה מהלך ראשון ואחריו בעל החבית ונתקע בו. מתי פטור בעל הקורה ומתי חייב? התשובה, אם יער בעל החבית ופגע בבעל הקורה, פטור בעל הקורה, לפי שבעל החבית הזיק את עצמו. אם עמד בעל הקורה, הוא חייב, ואם הזיר את בעל החבית שהולך לעמוד, פטור. מדוע במשנתנו חייב בעל הקורה אף שהחבית ניזוקה ממילא, אילו ריש לקיש מחייב רק אם בעתה הרבוצה במהלכת? התשובה, משום שבמשנתנו מדובר שיטיל את הקורה לרוחב הדרך ולא היה אפשרות ללכת בצד השני, מה שאין כן באופן של ריש לקיש. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו לדפים למד א' ולמד ב' ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון זך בסיוון תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא הוא דף למד ג' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד ב' עמוד ב', ארבע שורות מתחילת העמוד, מן המשנה פותחת במילים, המבקע ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. המשנה הזו עוסקת באדם הנמצא ברשות אחת ומזיק ברשות אחרת. אומרת המשנה, אדם המבקע עצים ברשות הרבים ונדזה חתיכה מן העץ, או שניתק הגרזן מכתו ונפל והזיק ברשות היחיד השייכת לאדם אחר, או שביקע עצים ברשות היחיד שלו וניתז מן העץ או הגרזן והזיק ברשות הרבים, או שביקע ברשות היחיד שלו ואיטיז והזיק ברשות היחיד של אדם אחר, כל האופנים הללו חייב המבקע בתשלומי הנזק. שהמזיק בכוחו נידון כמזיק בגופו, ואף ששוגג הוא מכל מקום חייב, שהרי שנינו לאל בדף חבב עמוד א', אדם הוא עד לעולם, בן שוגג בן מזיד. זוהי המשנה שלנו בדף למד ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא מדוע הוא צריכה המשנה להשמיע את הדין הזה בשלושה אופנים שונים. וצריכה. יש צורך להשמיענו את שלוש הדינים מאחר שלא ניתן ללומדם זה מזה. מדוע? דהי טענה שאילו הייתה המשנה שונה דין זה רק לגבי המבקע העצים ברשות היחיד והטיז והזיק ברשות הרבים, היה מקום לומר שרק באופן זה יש לחייבו על כך משום דשכיח הרבים, מאחר שמצויים אנשים רבים העוברים ברשות הרבים ולפיכך היה לו להיזהר שלא להזיקם ופושעו. אבל המבקע העצים והטיז מרשות הרבים לרשות היחיד, זה לא שכיח הרבים שאין אנשים רבים מצויים במקום הנזק, הימה לא, יש מקום לומר שלא התחייב המבקע, לכן הוא צריכה המשנה להשמיענו שגם באופן זה חייב. ואיתן אם הייתה המשנה שונה דין זה רק לגבי המבקע העצים והטיז מרשות הרבים לרשות היחיד, היה מקום לומר שרק באופן זה יש לחייבו משום דמעיקר שלא ברשות עביד, מאחר שתחילת מעשיו היו שלא ברשות, שהרי אין אדם רשאי לבקע עצים ברשות הרבים ולפיכך יש לחייבו על נזקיו. אבל המבקע ומטיז מרשות היחיד שלא לרשות הרבים דברשות עביד שביקע עצים ברשות, שהרי עשה כן בתוך רשותו, אימה לא, יש מקום לומר שלא יתחייב על כך. לפיכך הוא צריכה המשנה להשמיע שגם באופן זה חייב. והיא תנא אנא חתרתי, ואילו הייתה המשנה שונה שני דינים אלו לגבי המבקע ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד, ולגבי המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, היה מקום לומר בזה שכל אחד יש טעם מיוחד לחייב את המבקע. המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים יש לחייבו משום שהטיז למקום דשכיח רבים ופושעו, והמבקע ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד יש לחייבו משום דבקיעתו שלא ברשותי. אבל המטיז מרשות היחיד שלו לרשות היחיד של אדם אחר שיש בזה שתי סיבות לפוטרו, האחת דלא שכיח רבים שאין מצויים עוברים ושווים במקום הנזק, והשנית דמעיקר הברשות שמתחילה עשה כן ברשות חצירו, אז אימא לא, יש מקום לומר שבזה אין לחייבו. צריכה לפיכך וצריכה המשנה להשמיענו שגם באופן זה חייב המבקע בתשלומי הנזק. ולמרות שיכולה הייתה המשנה להשמיע רק את הדין השלישי, שאדם המבקע מרשות היחיד שלו והזיק ברשות היחיד של אחר חייב, ומן הדין הזה ניתן היה ללמוד את שני האופנים הראשונים. בכל מקום נקטה המשנה בדרך שלא זו אף זו, שתחילה משמיעה את החידוש הקטן, ולאחר מכן את החידוש הגדול יותר. כך אומר הנימוק יוסף. מביאה הגמרא ברייתא העוסקת בדין אדם שנכנס לחצר חברו וניזוק שם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא אדם הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות הנגר, וניצזה בקעת חתיכת עץ ותפחה יקטה על פניו ומת, ותוספות פה בדיבור המתחיל וניצזה אומרים שאין לגרוס את המילה ומת. זאת מאחר שבהמשך הברייתא מדובר גם לעניין תשלומי ארבעה דברים, ובהכרח הברייתא עוסקת באופן שאוזק או מת. אומרת הברייתא פטור הנגר מחיוב גלות, אבל אם אוזק חייב הנגר בתשלומי הנזק. כי כבר למדנו לב דף חבב עמוד ב', פצע תחת פצע, לחייב את האדם המזיק באונס כמזיק ברצון, אבל לא חייב בתשלום צער, ריפוי שבט ובושת שאינו חייב בהם אלא כשהזיק בפשיעה. אומרת הברייתא, ואם נכנס אותו אדם לחנות הנגר ברשות וניצזה פקעת על פניו ואוזק או מת, חייב הנגר. שואלת הגמרא, מה היא חייב? ומה יש לחייב את הנגר על הריגת אותו אדם ופציעתו אם נכנס ברשות? אמר רבי יוסי בר חנינה, אם אוזק אותו אדם ונפצע, חייב הנגר בתשלומי ארבעה דברים. נזק, צער, ריפוי ושבט, שהרי פשע בכך הנגר שלא נזהר, למרות שידע שיש לו אותו אדם רשות להיכנס. אבל בבושת הוא אינו חייב, כי בושת חייבים רק באופן שמתכוון להזיקו, כפי שמבואר לכמן בדף פיו עמוד ב'. ואם נהרג אותו אדם, פטור הנגר מגלות, לפי שאין דומה מקרה זה לאדם ההורג בשגגה את רעהו ביער, שזה האופן שבו חייבה התורה גלות. שהרי ביער זה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס, שהיה רשות הרבים הוא, ולפיכך יש לדון בין את ההורג ובין את הנהרג, כי נכנסים לרשות שלהם. אבל זה שנכנס לרשותו של הנגר, לרשות חברו נכנס, ויש לומר שלא חייבה תורה גלות באופן הזה. אמר רב המקשה רב על דברי רבי יוסי ברבי חנינה, אבל לא דברים קל וחומר. ומה ההורג את רעהו בשגגה ביער שזה לדעתו נכנס וזה לדעתו נכנס? דהיינו, שבין ההורג ובין הנהרג נכנסו ליער ללא נטילת רשות איש מרעהו, ולא ידע ההורג על אימצו של הנהרג בסמוך לו. ואף על פי כן נעשה הנהרג כמי שנכנס לדעת חברו, בידיעת וברשות חברו, וגולה ההורג על ידו. זה הנכנס לבית הנגר ברשות שלדעת וברשות חברו נכנס לביתו. לא כל שכן שיש לחייב את הנגר גלות על הריגתו? כיצד ייתכן לומר שרבי יוסי ברב חנינה פותר את הנגר מגלות? מחמת הקושייה הזו מבאר רבה את דברי רבי יוסי ברב חנינה באופן אחר. אלא אמר רבה, מה היא טעמה? מדוע פטור הנגר מגלות? לא משום שאין מגיע לו עונש חמור כזה, אלא דלא סגילה בגלות, לא די לו בעונש קל של גלות. והיינו טעם הזה טעמו של רבי יוסי ברב חנינה הפותרו מגלות, משום דאבל הנגר שוגג קרוב למזיד, שמאחר ונתן רשות לאותו אדם להיכנס לביתו, היה לו לחשוש שמה כבר נכנס, ומאחר שלא נזהר, הרי הוא קרוב למזיד בהריגתו, ולכך לא די לו בעונש גלות. כי אין הגלות מועילה לכפר את האבון להורג במזיד, אלא רק להורג בשגגה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל דלא הרי מבואר במסכת מכות דף ח' עמוד א', שאדם שזרק אבן לחצר חברו ופגע באדם והרגו, אם יש לה נהרג רשות להיכנס שם, הרי הוא גולה על ידו, ומדוע? הרי לדברי רב הדינו כשוגג הקרוב למזיד, כי מאחר ונתן לה נהרג רשות להיכנס, היה לו לחשוש שמה נכנס כבר. ואם כן, אין די לו בחפרת גלותו. תרצים התוספות ששם מדובר באופן שיש לה נהרג רשות קבועה להיכנס לחצרו של ההורג, כגון שקנה או שכר את מעבר הדרך בחצרו, ולכן אינו צריך לשאול רשות בכל פעם שנכנס לשם, ועל כן, לא ידע ההורג שעתיד הנהרג לעבור עכשיו בחצרו. וממילא דינו כהורג בשגגה גרידה, שדי לו בעונש גלות. מקשה הגמרא, על דין זה שההורג בשוגג קרוב למזיד אינו גולה. מטיב רבה. הקשה רבה שנינו במסכת מכות דף חב ב' עמוד ב', לגבי דין אדם הלוקה בבית דין על אבונותיו, שבית דין עומדים אותו כמה מלכות ניתן להלקותו בלא שיסתכן. ואם הוסיף לו שליח הבית דין רצועה אחת, מכה אחת נוספת, על העומד שעמדו, ועל ידי כך מת הלוקה, הרי זה המלכה גולה על ידו כדין הורג נפש בשגגה. והאחר הרי באופן זה, שהמלכה שוגג קרוב למזידו בהריגה הזו, די בא אלה עסוקי הדעתי, שהרי היה לו לעלות בדעתו, דמה הייתי אינשי בחד הרצועה, שעלול אדם למות כשמוסיפים לו אפילו מכה אחת, וקטני מכל מקום כתוב, שהרי זה המלכה גולה, מוכח שאף ההורג בשוגג קרוב למזיד גולה, מתרץ את הגמרא אמר רב שימי מן ההרדה, אין המשנה עוסקת באופן שאוסיף לו סתם מכה על העומדן, אלא דתאי במניינה, שטעה שליח בית הדין במניין המלכות, וכסבור היה שעדיין לא ילקעו את כל מה שעמדו, ולפיכך הוסיף לו עוד מכה ומת. לאחר מכן התברר שטעות הייתה בידו במניינו, ובאופן זה, אין לדונו כשוגג הקרוב למזיד, אלא כהורג בשוגג גרידה, ולכן הוא גולה. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, תפח לי רבה בסנדלי, ואמר לי, עיקאו רבה לרב שימי על סנדלו, כי אדם הנוגע על רגל חברו בחשאי, שלא ישמעו העומדים סביב, כך מפרש רשי במסכת מועד קטן דף חפה עמוד א', ואילו במסכת בבא בתרא דף חב ב' מפרש רשי, עיקאו על סנדלו במקל דרך שחוק, כשם שמקין למי שאינו חשוב. אז רבה תופח בסנדלו של רב שימי ואומר לו, אתו הוא מני, וכי המלכה הוא המונת מניין המלכות? ועתניה הרי שנינו בברייתא שסדר המלכות כך הוא. הגדול שבדיינים קורא בתורה בספר דברים פרק כוח פסוק נונטט ויפלא השם את מכותך, כאמור במשנה במסכת מכות דף חב ב' עמוד ב', והקורא קורא אם לא תשמור לעשות ויפלא השם את מכותך ואת מכות וגומר וחוזר לתחילת המקרא, וכן קורא את המקרא בספר דברים פרק חפתת פסוק ח' ושמרתם את דברי הברית הזאת, וחותם את הפסוק בתהילים והוא החום יחפר אבון וחוזר לתחילת המקרא. אם כן, נאמר בברייתא שהגדול שבדיינים קורא ויפלא השם את מכותך, והדיין השני מונה את מניין המלכות, והדיין השלישי אומר לשליח בית דין, עקהו. נמצא שאין שליח בית דין מונה בעצמו, אלא הדיין הוא שמונה. כיצד ייתכן לומר שטעה שליח בית דין במניין המלכות? אלא אומרת הגמרא מרב שימי מן ההרדה, המשנה עוסקת באופן דטעה דיין הגופי, שטעה דיין עצמו במניין המלכות, ולפיכך הוסיף לו שליח הבית דין מכה למניין שעמדו, ועל כן יש לדונו כאורג בשגגה, והוא גולה לעיר מקלט. ומכל מקום, אין להחשיבו כאנוס מפני שעשה כפי שהורו לו בית דין, שאפו היה לו לספור את מניין ההקאות. והטעם שאין הדיין חייב גלות על שטעה במניין ההקאות ובשליחותו הרג השליח, מפני שאין שליח לדבר עבירה. כך אומר קצות החושן. הדבר אברהם כותב, מפני שכל הדיינים שותפים בדבר שהרי השליח הוא של כולם ועל דעתם הוא עושה. והרי זה כמו שעיקו 10 בני אדם שפטורים ממיתה, אם הרגו במזיד, וגם בשוגג פטורים מגלות. עכשיו מקשה הגמרא ממשנה נוספת על דין זה שההורג בשוגג קרוב למזיד אינו גולה. מיתי וישנינו במסכת מכות בדף ח' עמוד א', שאדם הזורק את האבן לרשות הרבים, והרק שם אדם בשגגה, הרי זה הזורק גולה כדין ההורג נפש בשגגה. והאחר הרי באופן זה דה ההורג שוגג קרוב למזידו. מדוע? די בא אל אלה עסוק ידי, תהיה לו לעלות על דעתו, די ברשות הרבים שכיחי אינשי, שמצויים אנשים העוברים ברשות הרבים, ויכולים הם להיפגע מן האבן שזרק, וקטני מכל מקום כתוב במשנה שהרי זה הזורק גולה. יש להוכיח מכך שאף ההורג בשוגג הקרוב למזיד גולה. תרץ את הגמרא מרב שמואל בר יצחק, אין המשנה עוסקת באדם הזורק אבן סתם לרשות הרבים, אלא באדם הסותר את כותלו שבין חצרו לרשות הרבים, ונפלה אבן מן הכותל לאחד מן ההולכים ברשות הרבים, והרגה אותו, ולפיכך אין לדון אותו כשוגג הקרוב למזיד, אלא כהורג בשוגג גרידה. מקשה הגמרא שאף באופן זה אין לדון אותו כהורג בשוגג גריידה, אלא כשוגג קרוב למזיד, שהרי היא באה אלה עיוני, היה לו להתבונן קודם סתירת הכותל, אם אין אדם עלול להיפגע מכך. מדרצת הגמרא שהמשנה עוסקת באדם הסותר את כותלו בלילה, שאז אין בני אדם מצויים כל כך ברשות הרבים, ועל כן אינו קרוב למזיד בסתירה הזו. שווה הגמרא ומקשה בלילה נמי, היא באה אלה עיוני, גם הסותר כותלו בלילה מוטל עליו להתבונן שלא יזיק, ואם לא עשה כן, קרוב למזידו. מחמת הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא, ומבארת שאין המשנה עוסקת בסותר כותלו בלילה, אלא בסותר את כותלו ביום, אך אינו סותרו לרחוב העיר אלא להשפע. מבררת הגמרא, אי השפעה היחידה מי, באיזו השפעה מדובר? אידי שכיחי רבים, אם מצויים ברבים. זאת אומרת שאנשים רבים מצויים שם, אם כן שוגה קרוב למזידו, שהיה לו לעלות בדעתו שעלולים העוברים שם להיפגע מסתירת הכותל. והיא לא שכיחי רבים, ואם אין מצויים אנשים העוברים שם, אם כן הנוסו שלא היה לו לעלות בדעתו שמישהו יעבור שם. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה לא צריכה לו, הוא צריכה משנה להשמיע את הדין הזה, אלא בסותר את כותלו ביום להשפעה עשויה להיפנות, שבני אדם נפנים בה בהשפעה הזו לנקביהם בלילה, ואינה עשויה, אין דרך בני אדם להיפנות בה ביום. ואיקה דמיקרי ויעתיב, אלא שלעיתים קורה שיושב באדם להיפנות ביום, ולפיכך גולה, זה הסותר כדין אורג בשגגה, שהרי קרוב למזיד לא אבי, הוא לא נחשב קרוב למזיד, ההשפעה זו אינה עשויה להיפנות ביום. ומאידך אנוס נמי לא אבי, דאיקה דמיקרי ויעתיב, שהרי קורה שיושב באדם ביום, אלא דינו כשוגג וגולה. אומרים התוספות במסכת מכות דף ח עמוד א דיבור המתחיל בהשפעה, שלמסקנה הזו שמדובר בהשפעה שאין אנשים מצויים בה ביום, אין צריך להעמיד בסותר כותלו, אלא גם בזורק אבן, ואינו קרוב למזיד, מפני שלא מצויים שם בני אדם. אבל הריטב"א כותב שאף למסקנה מדובר בסותר כותלו להשפעה, מה שזה לא נחשב קרוב למזיד, זה גם מפני שסותר כולו ואינו זורק אבן, וגם מפני שעושה כן בהשפעה שאין מצויים בבני אדם. שואלים שם התוספות מפני מה העמידה הגמרא שבהשפעה זו הדרך להיפנות בלילה, והרי גם אם אין דרך להיפנות בלילה, הדין היה כך שאם יזרוק האבן ביום, שגם אז אין דרך בני אדם להיפנות שם, לא יהיה קרוב למזיד. תרצים התוספות שלו לא היה הדרך להיפנות בלילה, לא היה לו לעלות על דעתו כלל, שמה יש מיעוט שנפנה שם ביום ויהיה אנוס ופטור גם מגלות. הרמב״ם בלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ו' הלכה ח' כותב שחייב גלות שזורק להשפעה שדרך להיפנות בה בלילה ולא ביום, ונקרא, דהיינו קרה, שאדם ישב שם ונפלה עליו האבן. אם כן, מבואר בדברי הרמב״ם שאפילו מיעוט אין דרכם להיפנות ביום אלא רק בלילה, ועם כל זאת מפני שבלילה הדרך להיפנות שם היה עליו לחשוש שמה גם ביום יהיה שם אדם. אז עד עכשיו נתבארו דברי רבי יוסי בר חנינה על הסיפה של הברייתא העוסקת באדם הנכנס לביתו של נגר ברשות, שעל כך אמר רבי יוסי בר חנינה שחייב הנגר בתשלום ארבעה דברים אם ניזוק הנכנס, אבל פטור הוא מגלות אם נהרג מאחר ששוגג קרוב למזידו, ואז הוא אינו גולה. עכשיו מביאה הגמרא ביור אחר בדברי רבי יוסי בר חנינה. רב פאפה משמי דרבה מתני לה הרישה, היה שונה דברי רבי יוסי בר חנינה על הרישה של הברייתא, שבה שנינו שהאדם הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות הנגר ונתזה לו בקעת ותפחה לו על פניו ומת, פטור הנגר. ועל כך אמר רבי יוסי בר חנינה, שאם ניזוק הנכנס, חייב הנגר בתשלום ארבעה דברים, ואם מת פטור הנגר מגלות. ואף שנכנס שלא ברשות, מכל מקום חייב הנגר בתשלום ארבעה דברים, כי מאחר וראה שאותו אדם נכנס לביתו, פשע בכך שלא נזהר במעשיו. ומבארים התוספות, שאף באופן זה שראה את הנכנס, פטור הוא מגלות בהריגתו, מאחר שנכנס שלא ברשות. וזה לא דומה ליער שנכנס ההורג ברשות. מוסיפים התוספות שדין זה נאמר רק באופן שתחילת כניסתו שלא ברשות הייתה, אבל אם נכנס ברשות ולאחר מכן אמר לו בעל הבית שייצא, באופן כזה אינו נידון כנכנס שלא ברשות, ואם הרגו בשגגה גולה על ידו. כמו שתבאר הגמרא לקמן לגבי הנכנס לחנותו של נפח. עכשיו מבארת הגמרא את מחלוקת שתי הלשונות בביאור דברי רבי יוסי בר חנינה. מן דמתני הסיפה, מי ששנה את דברי רבי יוסי על הסיפה של הברייתא העוסקת באדם הנכנס לבית הנגר ברשות, שאף בזה סובר רבי יוסי שפטור הנגר מגלות, כל שכן שסובר שדינו של רבי יוסי נאמר גם הרישה, שעוסקת באדם הנכנס לבית הנגר שלא ברשות, שאם הרגו הנגר, אינו גולה על ידו. ומן דמתני לה, אבל מי ששונה דינו של רבי יוסי הרישה, שאם נכנס שלא ברשות אינו גולה על ידו, יסבור שדין זה נאמר דווקא על הרישה, אבל הסיפה לא. וכיוון דברשות הנגר נכנס, חייב הנגר גלות על הריגתו. וללשון הזו חייב גלות, והוסיף לו רצועה על מה שעמדו בית דין, ואין צריך לתרץ שטעה הדיין, וכן בזורק אבן לרשות הרבים חייב אף שזורק ביום לרשות הרבים, ואין צריך להעמיד בהשפעה. משום שכל אילו וכן הנכנס לחנותו של הנגר אינם נחשבים כשוגה קרוב למזיד, כמו האומר מותר שפטור מגלות כמבואר בגמרא במסכת מכות דף זין עמוד ב', ואף שהיה עליהם להיזהר נחשבים כשוגגים וחייבים בגלות. כך התוספות בדיבור המתחיל, מי טיבי. שואלת הגמרא, ומי חייב גלות? האם חייב הנגר גלות על הריגתו של הנכנס לביתו? והתניא, הרי שנינו בברייתא שאדם הנכנס לחנותו של נפח וניצזה ניצוצות של אש ותפחה יקטה לו על פניו ומת, פטור הנפח מגלות, ואפילו אם נכנס עלה ברשות הנפח. אם כן, מדוע בנכנס לביתו של נגר עדין הוא לא כך? מתרץ את הגמרא, במאי עסקינן, הברייתא הזו עוסקת בשוליה דנפחי, שהנכנס הוא תלמידו של הנפח, הלמד ממנו את האומנות הזו, ולפיכך פטור הוא מגלות על הריגתו. שווה הגמרא ומקשה, שוליה דנפחי, למיקטה לקאי, וכי בגלל שתלמידו הוא להריגה הוא עומד, מה הטעם שיש בזה לפוטרו מגלות? מתרץ את הגמרא שהברייתא עוסקת כשרבו מסרהב בו לצאת ואינו יוצא. רבו מפציר בו לצאת מביתו ואינו יוצא, ולפיכך הנפח פטור על הריגתו של השוליה. שווה הגמרא ומקשה, ומשום דרבו מסרהב בו לצאת למיקטלי קאי, וכי מאחר שרבו מפציר בו לצאת ולא יצא, רשאי הוא להורגו? מתרץ את הגמרא, כסבור יצא. כסבור היה הנפח שלאחר שיפציר בתלמידו לצאת מביתו, קיים עלה את דבריו ויצא. ולפיכך לא נזהר שלא ינזק אדם מן הניצוצות, והוא נחשב לאנוס ועל כן אינו חייב גלות. שואלת הגמרא, יחי אחר נמי, אם כן יש לומר את הדין הזה בכל אדם, אם שעה בביתו של הנפח והפציר בו הנפח לצאת, וסבור היה הנפח שיצא אותו אדם, צריך הנפח להיות פטור על הריגתו. מתרץ את הגמרא שאדם אחר, לית לי אימתא דרבי, אין אמת רבו עליו, ולפיכך יש לנפח לחשוש שלא שמע בקולו ולא יצא, ואם לא נזהר הנפח, חייב הוא גלות על הריגתו. אבל היי, תלמידו של הנפח, אית לי אימתא דרבי, יש עליו את אימת רבו, ולפיכך כסבור היה ששמע בקולו ויצא, ואנוס הוא בהריגתו. מביאה עכשיו הגמרא, בדף ל"ג עמוד א', דעה שלישית בביאור דבריו של רבי יוסי בר חנינא. רב זריד משמי דרב המתנילה היה שונה את דברי רבי יוסי בר חנינא, על דברי הברייתא במסכת מכות דף ח' עמוד א', המביאה את הכתוב בספר דברים פרק י' פסוק ה', ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת. דורשת הגמרא, ומצא פרט לממציא את עצמו, דהיינו שאין ההורג בשגגה חייב גלות, אלא באופן שהיה נהרג מצוי במקום הנזק מקודם לכן. ומצא משמע שהוא שם, ואז נשירת נשל הברזל מצא אותו. מכאן אמר רבי אליעזר בן יעקב, את הדין הבא, מי שיצתה אבן מתחת ידו, שזרק אבן למקום שבני אדם מצויים בו, ובשעת הזריקה לא היה אדם שם, ולאחר הזריקה הוציא עלה, נהרג את ראשו וקיבלה, קיבל את האבן בראשו ומת, פטור ההורג מגלות מאחר שהנהרג המציא את עצמו להריגה. על כך אמר רבי יוסי בר חנינא, שהורג זה פטור מגלות אם מת זה שקיבל האבן בראשו. כי גזירת הכתוב היא כמו שנתבאר וחייב בתשלום ארבעה דברים, אם נפצע אותו אדם ולא מת, מאחר שפשע בכך שזרק אבן למקום שבני אדם מצויים בו, אף שבאותה שעה לא היה שם אדם. ולמרות שכבר נתבאר לעיל בדף חבב עמוד ב' שאדם הזורק כלי של אחר מראש הגג, והיו תחתיו קרים וקסתות ובא אחר וסילקן ונשבר הכלי פטור הזורק, מאחר שבשעה שזרק לא היה הכלי עומד להישבר, אין זה דומה לסוגייתנו, מאחר ששם לא היה לו לעלות על דעתו שמישהו יסלק את הקרים והקסתות, אבל כאן היה לו לחשוש שלפתע יוציא אדם את ראשו וייפגע. כך תוספות בדיבור המתחיל, והוציא עלה. הרשב"א כתב שללשון זו שחייב בארבעה דברים כשהוציא עלה את ראשו וניזוק, חולק רבי יוסי בר חנינא על דברי רבא הפותר את הזורק כלי מראש הגג. ולהלכה קיים אלן אנחנו פוסקים כמו רבא, וכשיטת הסוברים שדברי רבי יוסי בר חנינא נאמרו על דין הנכנס לחנותו של נגר, ולשיטתם יהיה פטור לגמרי במוציא את ראשו. שואל השיטה מקובצת על התירוץ של התוספות, שאמר שלא צריך לחשוש שמא יסלקו את הקרים והקסתות, הרי מבואר בגמרא לעיל שהזורק פטור אפילו הוא עצמו קדם וסילק את הקרים ונשבר הכלי. מכאן ראיה שאין הפטור משום שלא היה עליו לחשוש לכך, אלא מפני שבמעשה הזריקה זה לא מעשה זה, כיוון שבשעתו לא היה ראוי להזיק. אם כך, מפני מה הזורק אבן והוציא עלה את ראשו חייב הזורק? מבאר החזוני שדברי התוספות שסילוק הקרים הוא כמו רוח שאינה מצויה, שכיוון שזו עבירה, אין ישראל חשוד לעשות עבירה, ואף שבסוף יסלק, זה יהיה מחמת מחשבה מתחדשת בשעת מעשה הסילוק, והיא איננה קיימת בשעת מעשה הזריקה. ולכן, בזריקה אין מעשה היזק. לכן אפילו קדם הוא וסילקן את הקרים והקסתות, פטור. לעומת זאת, כשהוציא עלה את ראשו, כיוון שזה מעשה רגיל, נחשב שההיזק מזומן בטבע, הרי זה כרוח מצויה, שחייב עליה. עכשיו מבארת הגמרא את מחלוקת הלשונות בדעת רבי יוסי בר חנינה. מן דמתני להה, מי ששונה דברי רבי יוסי בר חנינה על הברייתא הזו, שאפילו באופן זה מחייב רבי יוסי בתשלום ארבעה דברים, כל שכן ששונה דינו הקמייתא על הברייתות לאל בדף למדבט עמוד ב', שעוסקות באדם שנכנס לחנותו של נגר וניזוק ממנו, שבוודאי יש לחייב את הנגר בתשלום נזקו, גם אם נכנס שלא ברשות, שהרי ראהו בכניסתו לחנותו, והיה לו להיזהר לא לפגוע בו. ומן דמתני להקמייתא, מי ששונה דברי רבי יוסי בר חנינה על הברייתות לאל, העוסקות באדם הנכנס לחנותו של נגר, הוא יסבור שרק בזה מחייב רבי יוסי את הנגר בתשלומי הנזק, מאחר שפשע בכך שלא נזהר. אבל האדם שהוציא את ראשו לאחר זריקת האבן, יסבור רבי יוסי שפטור הזורק לגמרי, בין מגלות ובין מתשלום של ארבעה דברים, במקרה שהוא נזק. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא, עוסקת באדם הנכנס לרשות חברו וניזוק שם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא פועלים שבאו לתבוע את שכרן את שכר פעולתם מבעל הבית שעבדו אצלו, ונכנסו לרשותו של בעל הבית ונגחן שורו של בעל הבית ונשכן כלבו של בעל הבית ומתו, פטור בעל הבית מתשלום כופר, מאחר שנכנסו בלא רשות, ולא היה לו לשמור שלא יוזקו. זוהי דעת הנקמה, אחרים אומרים, ואחרים הכוונה לרבי מאיר כמבואר במסכת הוריות י"ג עמוד ב', שכנסו רבן שמעון בן גמליאל, שלא יאמרו הלכות משמו אלא יחנו אותו בשם אחרים, בגלל מעשה שהיה שם. אם כן, אחרים אומרים, רבי מאיר אומר, רשאים פועלים להיכנס לבית כדי לתבוע את שכרן מבעל הבית, מאחר שנכנסו ברשות חייב בעל הבית בתשלום כופר. לברר את הגמרא היחידה מכיצד היא דרכו של בעל הבית הזה. היא דשכיח במטה, אם מצויו ברחוב העיר, מה איתם עדי אחרים, מדוע סוברים אחרים שרשאים הפועלים להיכנס לביתו? הרי היה להם לפועלים לפגוש אותו את הבעל הבית ברחוב של העיר, ושם לתבוע את שכרם. והיא דשכיח בבית, ואם אינו מצוי הבעל הבית ללכת ברחוב אלא בביתו הוא נמצא, אם כן, מה איתם עדי תנקמה? מדוע תנקמה סובר שאין הפועלים רשאים להיכנס לביתו? הרי אין להם דרך אחרת לתבוע את שכרם. ובערת הגמרא לא צריכה, לא הוא צריכה הברייתא להשמיע את המחלוקת הזו, אלא בגברא דשכיח ולא שכיח. אדם המצוי קצת ברחוב העיר, אבל אינו מצוי שם הרבה. וקרי הבבה, ובאו הפועלים ודפקו על דלת ביתו, ואמר להו, השיב להם בעל הבית, הין, כן. נחלקו התנאים כיצד יש לפרש את כוונתו של הבעל הבית באמירה הזו. מר סבר, אחרים סוברים, רבי מאיר סובר, אין. הכוונה אולטה משמע, אדם האומר כן לדופק על דלתו, כוונתו לומר לו, ייכנס ובו, ולפיכך היו הפועלים רשאים להיכנס לביתו וחייבו בתשלום כופר, אם נגח אותם שורו או נשכן כלבו, ומר סבר תנקמה סובר אין, קום הדוכתך משמע, אדם שמיישיב כן לדופק בדלתו, כוונתו לומר לו, עמוד במקומך עד שאבוא אני אליך, נמצא שהפועלים הללו שלא ברשות נכנסו ופטור בעל הבית, על הריגתם. ולמרות שבעצם מבארת הגמרא את המחלוקת לעניין אדם האומר כן למי שנוקש על דלתו, מכל מקום הוא צריכה הגמרא גם לומר שאדם זה מצוי קצת בעיר ואינו מצוי ביותר, שבאדם המצוי הרבה ברחוב העיר פשוט הדבר שאם אומר כן אין כוונתו שיכנסו לביתו, אלא הכוונה עמוד במקומך שהרי ניתן לפוגשו ברחוב העיר. ומעידך אדם שאינו מצוי כלל בעיר, ודאי כוונתו באומרו כן שאפשר להיכנס לביתו שהרי לא ניתן לפוגשו במקום אחר. כך תוספות בדיבור המתחיל בגברא דשכיח ולא שכיח. אילו תוספות רבינו פרץ מפרש, שבדברי הגמרא נאמרו שני תירוצים. א', שנחלקו בשכיח ולא שכיח ונכנס בלא שקרה על הפתח. ב', אפילו בשכיח בשוק ועמד בפתח וקרה, המחלוקת האם כוונתו לומר עמוד במקומך שערים מצויו בשוק, או בו וייכנס. הרמב"ם בהלכות נזקי ממון פרק י' הלכה י' ב' פוסק את הנקמה, שאם עמד הפועל בפתח וקרה לבעל הבית ואמר לו הן, הבעלים פטורים. שאין משמע הן, אלא עמוד במקומך. ומביאה הגמרא עכשיו ראיה לדברי תנא קמא. תניא שנינו בברייתא, כמאן דאמר אין קום דוכתך משמע, כדעת הסובר שאמירת כן, הכוונה עמוד במקומך. דתניא, שנינו בברייתא, פועל שנכנס לבעל הבית על מנת לתבוע את שכרו מבעל הבית, ונגחו שורו של בעל הבית או נשכו כלבו של בעל הבית ומת, פטור בעל הבית מתשלום כופר, ואף על פי שנכנס הפועל ברשות בעל הבית. שואלת הגמרא, מהי פטור? מדוע פטור בעל הבית באופן שנכנס הפועל ברשות? אלא לה, והאם אין לומר שהברייתא עוסקת באופן? דקרי הבבה, דפק הפועל על הדלת של בעל הבית, ואמר להשיב לו בעל הבית, אין, כן. ונכנס הפועל ונגחו שורו של בעל הבית ומת. גם באופן כזה פטור בעל הבית מתשלום הכופר. ושמע מינה, הוכחה מכך, אין, קום הדוכתך משמע. האומר, כן, כוונתו עמוד במקומך, ולפיכך יש לדון את הפועל הזה כאדם הנכנס שלו ברשות ופטור בעל הבית על הריגתו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל תניא, למרות שנתבהר לאל שלא נחלקו אלא באדם המצוי קצת בעירו, בהכרח צריך לומר שגם ברייתא זו עוסקת באופן כזה שהיה בעל הבית מצוי קצת, שאם היה מצוי הרבה, ודאי שאין הפועל רשאי להיכנס לביתו, מאחר שכוונתו באומרו אין, לומר לו, עמוד במקומך. ולא הייתה הברייתא אומרת שהפועל נכנס ברשות. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף למד ג' עמוד א'. המשנה שלפנינו דנה לגבי שברים ובני אדם שחבלו זה בזה, כיצד יש להעריך את נזקו שכל אחד מהם. אומרת המשנה, שני שברים תמין, שלא נקחו עדיין שלוש פעמים ודינם לשלם חצי נזק מגופם, ואם אין גופם שווה כסכום מחצית הנזק, מפסיד הניזק. שני שברים תמין שחבלו זה את זה, משלמין הבעלים במותר חצי נזק, חצי נזק מן ההפרש, דהיינו. אם יזיק אחד השברים את רעהו בסכום של 100 דינרים, והשני יזיק לראשון סכום של 50 דינרים, יש לדון כאילו יזיק הראשון בסכום של 50 דינרים, ומאחר ששור תמו, ישלם בעליו רק את מחצית הנזק, דהיינו 25 דינרים. והדין הזה נאמר רק באופן שהתחילו לחבול זה בזה בבת אחת, או שחבל השני בראשון לאחר זמן. אבל אם מיד לאחר שחבל האחד בשני, חזר השני וחבל בו, המתחיל משלם חצי נזק והשני פטור. מאחר שכלל נקוט בידינו, כל המשנה ובא אחר ושינה בו, פטור. כך מסביר הראש. ממשיכה המשנה ואומרת, היו שניהם שני השברים מועדין, שכבר נקחו שלוש פעמים והעידו בבעליהם על כך בבית דין, ודינם לשלם נזק שלם מן העלייה, שאף אם אין גופם שווה את סכום הנזק, חייב בעל השור לשלם מביתו, משלמין הבעלים במותר נזק שלם את כל ההפרש, אם יזיק אחד ב-100 דינרים והשני ב-50 דינרים, משלם בעליו של הראשון 50 דינרים. עוד אומרת המשנה, היה אחד מן השברים תם, ואחד מועד, הדין הוא כך, מועד בתם, אם יזיק השור המועד את התם בסכום גדול יותר ממה שהזיק התם את המועד, משלם בעליו של השור המועד במותר נזק שלם, את כל ההפרש כדין שור מועד המשלם נזק שלם. ואם יזיק השור התם במועד יותר ממה שהזיק המועד בתם, משלם בעליו של השור התם במותר חצי נזק, חצי מן ההפרש כדין שור תם שאינו משלם אלא חצי נזק. ונחלקו הראשונים האם יש לשום את ההפרש בין הנזקים, שאם יזיק שור מועד לשור תם בסכום של 100 דינרים והשור התם יזיק לשור המועד בסכום של 50 דינרים, נמצא שההפרש בין הנזקים הוא 50 דינרים וחייב בעל השור המועד לשלם לבעל השור התם את ה-50, או שיש לשום את ההפרש שבין התשלומים, דהיינו, שאם יזיק מועד ב-100 ותם ב-50, נמצא שחייב המועד לשלם 100 דינרים, שהרי שור מועד משלם נזק שלם, ואילו התם אינו חייב, אלא 25, שהרי שור תם אינו משלם אלא מחצית נזקו, ואם כן נמצא שההפרש בין התשלומים עומד על 75 דינרים. עוד אומרת המשנה, וכן הוא הדין בשני אנשים שחבלו זה בזה שמשלמים במותר נזק שלם, שיש לחשב את ההפרש שבין נזקיהם, וסכום זה חייב לשלם זה שהזיק יותר, שכן אדם מועד לעולם לשלם נזק שלם. וגם פה לא נאמר הדין אלא כשהתחילו לחבול יחד זה בזה, או שחבל השני בראשון לאחר זמן, אבל אם התחיל האחד להקות את רעהו וחבל בו השני, פטור. ואף שלגבי אדם אין לנו אומרים את הכלל שכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור, מכל מקום רשאי אדם להציל את עצמו מיד מכהו, גם על ידי חבלה. אם היה יכול להציל את עצמו בחבלה מועטת וחבל בו חבלה מרובה, חייב, אבל בשברים כל מה שחבל השני בראשון, פטור. עוד אומרת המשנה, וכן אם הזיק אדם בשור מועד, והשור המועד הזיק באדם, משלם במותר נזק שלם, יש לחשב את ההפרש שבין נזקיהם, וסכום זה ישלם מי שיזיק יותר, מאחר שבין אדם ובין שור מועד, דינם לשלם נזק שלם. אם הזיק אדם בשור תם ושור תם באדם, הדין הוא כך, אם הזיק האדם בתם יותר ממה שהזיק התם באדם, משלם האדם במותר נזק שלם, את כל ההפרש שביניהם, שהרי אדם דינו כמועד לשלם נזק שלם. ואם הזיק התם באדם יותר ממה שהזיק האדם בתם, משלם בעל השור התם במותר חצי נזק, חצי מן ההפרש. שהרי שור תם אינו משלם אלא חצי נזק, ואף באופן שיזיק אדם. אלו הם דברי תנא קמא. שואל תוספות בדיבור המתחיל, שני שברים תמים, לכאורה כל הדינים המבוארים במשנה הזו, אין בהם כל חידוש, כי פשוט הדבר שהם יזיקו שניים זה את זה, חייב זה שיזיק בסכום הגבוה יותר לשלם את ההפרש, בין מה שיזיק לבין מה שהוא זק. תרצים התוספות שני תירוצים. תירוץ אחד, שיש חידוש לדעת רבי עקיבא לקמן בגמרא שסובר ששור המזיק, עובר לרשותו של הניזק ורשאי הוא למוכרו או להקדישו. לכן הוא צריכה המשנה להשמיענו, שאינו זוכה בשור המזיק אלא כנגד ההפרש שבין הנזקים ולא כנגד כל הסכום שהוזק שורו. תירוץ נוסף בתוספות, שגם לדעת רבי שמעאל החולק על רבי עקיבא בעניין הזה, יש נפקמינה באופן שנאבד אחד מן השברים התמים. היה מקום לומר שרשאי בעליו לומר לרעהו, שלם אתה את כל דמי נזקי ואני לא אשלם לך כלום, מאחר שעבד השור ואין שור תם משלם אלא מגופו. משמיע לנו המשנה שאין השני חייב לשלם אלא את ההפרש שבין הנזקים. אומרת המשנה, רבי עקיבא אומר, גם שור תם, אף שור תם שחבל באדם יותר ממה שחבל האדם בו, משלם בעליו במותר נזק שלם את כל ההפרש. מאחר שלדעת רבי עקיבא לא נאמר דין זה ששור תם משלם חצי נזק, אלא כשהזיק שור, אבל שור תם המזיק אדם, משלם נזק שלם כמועד. אומר הקובץ שיעורים, שגם לדעת רבי עקיבא ששור תם שהזיק אדם משלם נזק שלם, מכל מקום, יהיה לחיוב הזה דין כנס כמו חצי נזק, כיוון שהטעם שחייבו שור תם רק בחצי נזק, זה משום שסתם שברים בחזקת שימור הם. ומעיקר הדין, אינו צריך לשלם כלום, אלא שכנסו אותו שישמור את שורו. גם השור הזה לא ייגרע דינו בזה. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף למד ג' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ויהיה הגמרא ברייתא מבארת את מחלוקתם של רבי עקיבא וחכמים. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק למד א', לגבי שור הנוגח אדם, או וניגח או ותיגח, כמשפט הזה יעשה לו. דרשו חכמים כמשפט שור בשור, כדין שור הנוגח שור, כך משפט שור הנוגח באדם. ולכן, מה שור הנוגח בשור אם תם הוא משלם בעליו חצי נזק, ואם מועד הוא משלם בעליו נזק שלם? אף בשור הנוגח באדם, הדין הוא כך, תם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם. רבי עקיבא אומר, מאחר שמייתה התורה, ואמרה כמשפט הזה, יש לומר שדינו של השור הנוגח באדם הוא כמשפט השור התחתון, דהיינו שור מועד, שנתבארו דיניו למטה בסמוך למקרא הזה בספר שמות, פרק חפה א', פסוקים חפתת ולמד, ולא כמשפט השור העליון, דהיינו שור תם שנתבארו דיניו בפסוק העליון בפסוק כוח. כלומר, לדעת רבי עקיבא, מייתה התורה שאין לדמות דין שור תם הנוגח אדם לדין שור תם הנוגח שור, אלא יש לדמותו לדין שור מועד הנוגח שור ומשלם נזק שלם. מברר את הברייתא, יכול לכאורה ייתכן לומר לדעת רבי עקיבא שיהיה בעל השור התם שנגח אדם משלם את הנזק מן העלייה מביתו כדין שור מועד, אף אם אין גופו של השור שווה את סכום הנזק, שהרי דינו כשור מועד לשלם נזק שלם. תלמוד לומר, אומר הפסוק כמשפט הזה יעשה לו, מהמילה לא, יש לדרוש שרק מגופו של השור משלם בעליו את הנזק כדין שור תם, ואינו משלם מן העלייה. אם אין גופו של השור שווה כסכום הנזק, יפסיד הניזק. נמצא שלדעת רבי עקיבא שור תם שנגח אדם דינו כשור מועד לשלם נזק שלם, וכמו שור תם שאינו משלם אלא מגופו ולא מן העלייה. בררת הגמרא ולרבנן כמשפט הזה, למה לי, איזה דין יש למעט לדעת חכמים מהמילה זה, מאחר שהם אינם סוברים כרבי עקיבא ששור תם הנוגח אדם משלם נזק שלם. בררת הגמרא לפותרו מארבעה דברים, ללמדנו ששור הנוגח אדם אינו משלם אלא נזק בלבד ולא צער, ריפוי, שבט ובושת. וכך יש לדרוש את הכתוב, כמשפט הזה יעשה לו לשלם את דמי נזקו, אבל לא משפט אדם החובל בחברו המשלם גם ארבעה דברים. מסבירים התוספות בדיבור המתחיל ורבנן, שגם חכמים מודים שיותר מסתבר למעט מהמילה הזה ששור תם הנוגח אדם משלם נזק שלם, מאשר למעט ממנו דין ארבעה דברים. אלא שמאחר וסוברים הם שיש לדרוש את המילים כמשפט הזה יעשה לו, שכמשפט שור בשור, כך משפט שור באדם, לפיכך הוכרחו לפרש שהמילה הזה ממעטת שלא צריך שור שנגח לשלם לאדם ארבעה דברים. שווה הגמרא ומבררת ורבי עקיבא לפוטרו לבעל השור שנגח אדם מחיוב תשלום עבור ארבעה דברים מאילו מנהלי, מנהין לו, הרי הוא למד מהמילה זה ששור תם הנוגח אדם משלם נזק שלם. מבררת הגמרא נפקלי, רבי עקיבא למד את הדין הזה מן המקרא בספר ויקרא פרק כ"ד פסוק י"ט, ואיש כי ייתן מום בעמיתו. יש לדרוש מן הכתוב שרק איש החובל בעמיתו חייב בתשלום ארבעה דברים, ולא שור החובל בעמיתו של בעליו, שאם הזיק השור אדם אינו משלם ארבעה דברים. שואלת הגמרא ורבנן, מדוע הוצרכו למעט מהמילה זה, שאין השור החובל באדם משלם ארבעה דברים, הרי ניתן ללמוד זאת מהמילים איש בעמיתו. ובערת הגמרא ואומרת, אם מההיא, אילו היינו למידים רק מהמקרא הזה של איש בעמיתו, אבי אמין הצער לחודי, היינו אומרים שלא מייתה התורה את השור החובל באדם אלא מתשלום צער בלבד, מאחר שאין בו חיסרון כיס, אבל תשלום עבור דמי הריפוי וכן תשלום עבור השבט הימים שבטל ממעבודתו בעקבות הפציעה, אימה ליתן לי, יש לומר שישלם בעל השור הנוגח לניזק, שהרי נחסר וממון בכך, כמה שמלן משמיע לנו הפסוק במילים כמשפט הזה, שאין לשור הנוגח אדם דין של תשלום של ארבעה דברים בכלל. וחי את החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף למד ג' עמוד א'. המשנה תבאר שהניזק נעשה שותף בשור המזיק. אומרת המשנה, שור תם השווה מנה שווה 100 דינרים שנגח שור השווה 200 דינרים והרגו, והנה הנבילה של שור הניזק יפה כלום, אינה שווה כלום, ונמצא שהנזק הוא בסכום של 200 דינרים, אלא שמאחר ששור תם אינו משלם אלא מחצית הנזק, דהיינו 100 דינרים, נוטל הניזק את השור המזיק השווה 100 דינרים עבור דמי נזקו. זוהי המשנה שלנו, השנייה בדף למד ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא מתניתין מני, מי הוא התנא ששנה את הדין המבואר במשנתנו שרשאי הניזק ליטול את השור המזיק עצמו תמורת דמי הנזק? רבי עקיבא היא. שיטת רבי עקיבא הסובר שמשעת הנזק שייך השור המזיק לניזק לפי שווי הנזק. דתניא, שנינו בברייתא, מחלוקת תנאים בדין שור שווה מנה שנגח שור שווה 200, ואין הנבילה שווה כלום. דעה הראשונה, יושם השור בבית דין. דברי רבי ישמעאל, יש לבית דין לשום את שוויו של השור המזיק, שהרי שור תם אינו משלם יותר משווי גופו, ואם שווה הוא כסכום מחצית הנזק, ישלם בעליו סכום זה לבעל השור הניזק. אבל אין הניזק רשאי ליטול לעצמו את השור המזיק. זוהי כאמור דעתו של רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אוכלת השור, רשאי בעליו של השור הניזק ליטול לעצמו את השור המזיק, אם שווה הוא כמחצית הנזק. אם שווה הוא יותר מכך, נעשה שותף בשור המזיק יחד עם בעליו. ואחרת הגמרא במייקה מפליגי, באיזו סברה נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל? ואחרת הגמרא רבי ישמעאל סבר שבעליו של השור המזיק כבעל חובו, שחייב הוא לשלם לבעל השור הניזק את דמי שורו, וזוז היהודה מסיקלי, ואינו חייב לו אלא מעות, אבל השור המזיק ברשותו של בעליו עומד. ורבי עקיבא סבר שותפי נינו, עשה עמה כתוב שותפים בשור המזיק, שאם נגח שור שווה 200, שור אחר השווה 200 והרגו, ונמצא שחייב בעליו בתשלום 100 דינרים כדין שור תם, נעשו שניהם שותפים בשור. השור המזיק היה הרי שווה 200, כל אחד מהאנשים הללו, המזיק והניזק, שותפים בשור הזה. אבל אם נגח שור שווה מנה לשור שווה 200, נוטל הניזק את השור המזיק כולו, שהרי אינו שווה אלא כסכום שמוטל על בעליו לשלם. עכשיו מבארת הגמרא את שורש מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל בדרשת הכתובים. וכמפליגי באה יקרא ונחלקו בביור המקרא בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ה. נאמר שם ומכרו את השור החי וחצו את כספו. רבי ישמעאל סבר לבי דינה כמזער רחמנה. התורה מזהירה את בית הדין שימכרו את השור החי ויתנו מחצית מן הסכום לבעל השור הניזק. אבל אין השור עצמו שייך לניזק כלל. ואילו רבי עקיבא סבר לניזק הוא מזיק. מזער לאור רחמנה, התורה פונה ומזעירה את בעלי השברים שימכרו את השור החי וחצו את כספו, מאחר ששניהם נעשו שותפים בו משעת הנגיחה. מבררת הגמרא מהי בעיניי ובאיזה אופן יהיה חילוק למעשה בדין בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. מבררת הגמרא, הקדישו ניזק איכה בעיניי. אם הלך הניזק והקדיש את השור המזיק לאחר הנזק, אז יהיה חילוק דין בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. לדעת רבי ישמעאל אין ההקדש הזה חל, שהרי אין השור ממונו של הניזק כלל, ואין לו אלא תביעת ממון על בעליו, על המזיק. אבל לדעת רבי עקיבא, חל ההקדש הזה, שהרי משעת הנזק זכה הניזק בשור המזיק לפי הסכום שמגיע לו עבור הנזק. אומרים התוספות בדיבור המתחיל איכה בעיניי, ולמרות שמצינו בכמה מקומות שסובר רבי עקיבא שאין אדם זוכה בקנס עד שעת העמדה בדין, כגון לגבי פיתוי קטנה ולגבי עבד היוצא בשן ועין, ואם כן גם בתשלומי חצי נזק של שור תם, יש לומר כך, שהרי נוקטים אנו להלכה שתשלום חצי הנזק כנסו. מכל מקום סובר רבי עקיבא שחלוק דין כנס זה משאר כנסות שזוכה בו הניזק מיד. משום שנאמר ומכרו את השור החי וחצו את כספו. ולדעת רבי עקיבא כוונת הכתוב שימכרו בעל השור המזיק והניזק כי שניהם שותפים בו. ועוד כותבים התוספות שלמרות שיכול בעל השור המזיק להודות בבית דין ולהיפטר כדין כל המודה בכנס שהוא פטור. מכל מקום סובר רבי עקיבא שכל זמן שלא הודה נחלת השור לטובת הניזק. ותוספות בדיבור המתחיל הקדישו, אומרים שישנם עוד חילוקי דינים בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, שלדעת רבי ישמעאל יכול בעל השור המזיק לסלק את הניזק בדמים, לדעת רבי עקיבא רשאי הוא לתבוע את השור עצמו. עוד חילוק, באופן שמכרו את השור המזיק, המזיק או הניזק. לדעת רבי ישמעאל רק המזיק רשאי למכור, לדעת רבי עקיבא רק הניזק. וכן באופן שהשביח השור המזיק לאחר הנזק או שנפחתו דמיו. אלא שלקטה הגמרא רק אחד מן הדינים, שבהם כאמור יש נפקמינה בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, כגון שהלך הניזק והקדיש את השור המזיק. מסתפקת עכשיו הגמרא בדעת רבי ישמעאל, באי מיני רבה מרב נחמן. שאל רבה את רב נחמן, מחרו מזיק לשור הזה לאחר הנזק, קודם שגבעו הניזק, קודם שהניזק הספיק לגבות את השור המזיק. לדעת רבי ישמעאל מהו, האם חלה המחירה הזו או לא? ומה עם צדדי הספק? כיוון דאמר רבי ישמעאל היות ואמר רבי ישמעאל שהשור נשאר בחזקת בעליו ורק בעל חוב הוא לניזק, וזו זהו דמעסיק לי ואינו חייב לו אלא מעות, לפיכך יש לומר שהשור מחור, או דיל מהצד השני של הספק. כיוון דמשבד לי לניזק, מאחר והשור המזיק משועבד עכשיו לניזק לתשלום נזקו, שהתורה שיאבדה את השור המזיק לניזק שאם לא ישלם לו בעליו את דמי נזקו, יגבה את השור עצמו, לאף כל כמיני, אין המזיק בעלי השור רשאי למוכרו ולהפקיע את שיעבודו של הניזק. כך הסתפק רבה. אמר לי, השיב לו רב נחמן לרבה, ואנחנו בדף למד ג' עמוד ב', אינו מחור, מאחר שמשועבד הוא לניזק. שאל רבה את רב נחמן והתניה, הרי שנינו בברייתא שהיא מחרו, הרי הוא מחור. והפני יהושע מאיר שתקושיה מהברייתא מקשה הגמרא ולא רבה, כי אם רבה ידע את הברייתא, מדוע הוא שאל את רב נחמן, מדוע הוא הסתפק, מה הדין, כשהמזיק מחר את השור. השיב לו רב נחמן, שאף לדברי הברייתא חוזר הניזק וגובהו את השור הזה מן הקונה. שב רבה ושאל, וכי מאחר שחוזר הניזק וגובהו את השור הזה מן הקונה, אם כן, למה מחור? למה נידון השור כמחור? השיב לו רב נחמן, לרידיה, לחרישה, שאם נשתמש הקונה בשור הזה לצורכי חרישה משעה שכנאו ועד שעה שגבעו הניזק ממנו, אינו צריך ליתן את דמי החרישה לניזק מאחר שחלה המחירה הזו, אלא שמכל מקום רשאי הניזק לגבות ממנו את השור הזה שנשתעבד לו לתשלום נזקו. שואלת הגמרא, שמע אמינא לכאורה, יש ללמוד ממה שרשאי הניזק לגבות את השור מן הקונה, שאדם הלווה מעות ולאחר ההלוואה מוכר ומטלטלין, בית דין גובין לו למלווה מהם מן המטלטלין. דהיינו שאם אין ללווה מעות לשלם, גובה המלווה מן הלקוחות את המטלטלין שקנו מללווה, כשם שגובה הניזק את השור שהוא מטלטלין מידו של הקונה. וכיצד ייתכן לומר זאת? הרי אין המלווה סומך בשעת ההלוואה אלא על קרקעותיו של הלווה. מדוע רשאי הוא לגבות גם מטלטלין מן הקונים, מן הלקוחות? מדרצת הגמרא, אכן אין המלווה רשאי לגבות ממטלטלין שמחר הלווה. ושאי ניאתם, אלה ששונה הדבר לגבי ניזק הגובה משורו של המזיק, דחמן דעשאו הפויטיקי דמי, שהרי זה כאילו עשה המלווה את שורו הפויטיקי ללווה, דהיינו, הוא מייחד לו את השור כדי לגבות את חובו ממנו, ובאופן כזה ניתן לגבות גם ממטלטלין. הפויטיקי זה נוטריקון ראשי תיבות של המילים פו תאה קאי, דהיינו, כאן תעמוד ותגבה את חובך. שבה הגמרא ומקשה, ואמר רבה שהלווה שעשה את עבדו הפויטיקי למלווה, דהיינו שייחד לו את עבדו לגבות את חובו ממנו אם הוא לא ישלם לו, ולאחר מכן מחרו, מחר את העבד לאדם אחר, הדין הוא שהבעל חוב גובה את העבד אמנו מן הקונה, מאחר שנשתעבד לו לפיראון חובו קודם שנמכר לו, אבל אם עשאו הלווה את שורו הפותיקי, ייחד למלווה את שורו לגבות את החוב ממנו, ולאחר מכן מחרו לאדם אחר, אין הבעל חוב גובה את השור אמנו מן הלוקח, ואם כן, אף אם יש לדון את שור המזיק כמיוחד לגביית הנזק, עדיין יש לתמוע כיצד רשאי הניזק להוציא מיד הלוקח. מתרצת הגמרא, עבד מה היא טעמה? מהו טעם הדבר שאם עשה הלווה את עבדו הפויטיקי רשאי המלווה לגבותו מן הלוקח? משום דאית לקלה, מאחר שכאשר משעבד הלווה את עבדו למלווה, יש כל השיעבוד הזה. ולא היה לאדם אחר לקנותו, על כן הפסיד מעותה ורשאי המלווה לגבותו ממנו. מה שאין כן באדם המשעבד את שורו למלווה שאין כל הדבר הזה, ולא היה ללוקח להימנע מלקנותו, לכן אין המלווה רשאי להוציאו מידו. לפיכך מבואר מדוע רשאי הניזק לגבות את השור המזיק מיד הלוקח. דהי נמי, כיוון דנגח, קל היית לי. גם בזה, מאחר שנגח השור, יש לו קול. דתורה נגחנה קרו לי, שהרי נקראו מעכשיו שור נגחן. ועל כן היה על הלוקח להימנע מלקנות שור זה המשועבד לתשלום הנזק. מאחר שלא נזהר בכך, הפסיד את ממונו. מביאה הגמרא ברייתא העוסקת בדין מכירת שור המזיק או הקדשתו. תני רב תחליפה בר מערבה, שנה רב תחליפה בן ארץ ישראל קמי לפני רבי אבאו, מחרו, מחר את השור המזיק, אין מחור, אבל אם יקדישו, הרי הוא מוקדש. וערערת הגמרא, מחרו מן, מי הוא שמחרו לשור הזה? אילי, מה אם נאמר שהמזיק הוא שמחרו? אם כן, הברייתא שבה מבואר שמחרו אין מחור מני, כדעת מי היא? כרבי עקיבא ידי אמר שמשעת הנזק הוא חולת השור לניזק, ולפיכך אין המזיק יכול למוכרו. וסברה עכשיו הגמרא שכוונת הברייתא מחרו אינו מחור, הכוונה שלא חלה מחירה כלל, אפילו לא זמנית. אילו הסיפה של הברייתא שבה מבואר שאם יקדישו המזיק הרי הוא מוקדש, אטען לרבי ישמעאל, הרי זה כדעת רבי ישמעאל דאמר יושם השור בבית דין. רבי ישמעאל סובר שיש לשום את השור בבית דין וישלם המזיק את שוויו, אבל גוף השור של המזיק הוא, ולפיכך רשאי להקדישו. אז כיצד ייתכן שהרישא של הברייתא כרבי עקיבא והסיפה כרבי ישמעאל? ואלא בהכרח צריך לומר שהברייתא עוסקת באופן שמחר הניזק את השור הזה, ואם כן, הרישא שבה מבואר שמחרו הניזק אינו מחור, מעניק דעת מי, כרבי ישמעאל שסובר שהשור ממונו של המזיק, ולפיכך אין הניזק יכול למוחרו, ואילו הסיפא שבה מבואר שמקדישו הניזק הרי הוא מוקדש, אטען לרבי עקיבא, היא כדעת רבי עקיבא הסובר שהשור רכוש הניזק הוא, ולפיכך יכולו להקדישו. כיצד ייתכן שהרישא של הברייתא כרבי ישמעאל והסיפא כרבי עקיבא? מיישבת הגמרא ואומרת לעולם יש לבאר שהברייתא עוסקת באופן שמחרו או הקדישו המזיק, וכמו כן הברייתא היא כדברי הכל. וביור הדברים כך הוא, מחרו המזיק לשור זה אינו מחור לצמיתות אפילו לדעת רבי ישמעאל. למה דעה משבדלי לנזק? שהרי שור זה משועבד לנזק לתשלום נזקו. וגם רבי ישמעאל מודה בזה שרשאי הנזק לגבות את השור מן הקונה. נמצא שכוונת הברייתא באומרה מחרו אינו מחור, היינו שאין המחירה חלה לעולם, אלא רשאי הניזק לגבות מן הלוקח. ומכל מקום סובר רבי ישמעאל שאם נשתמש הלוקח בשור לחרישה, אינו צריך ליתן אדמים לניזק, מאחר שבאותה שעה היה השור מחור לו. ואם יקדישו המזיק לשור הזה, הרי הוא מוקדש אפילו לדברי רבי עקיבא. משום הדין של רבי אבאו, דאמר רבי אבאו, שאף במקום שאין ההקדש חל מעיקר הדין, מכל מקום חייבו חכמים לבדותו בפרוטה. זה יראה שמה יאמרו בני אדם שאף הקדש גמור יוצא בלא פדיון. ונסביר שדברי רבי עקיבא נאמרו במסכת הירחין בדף חף ג' עמוד ב'. לגבי אדם שהקדיש את נכסיו, היה עליו מקודם לכן חוב לכתובת אישה או לבעל חוב. הדין הוא שרשאים האישה והבעל חוב ליטול את הנכסים, אלא שעליהם ליתן פרוטה להקדש תמורתם. ומבאר רבי אבאו את טעם הדבר, שזה מגזירת חכמים כדי שלא יסברו הרועים שניתן להוציא נכסי הקדש לחולין בלא פדיון. והם אינם יודעים שלא חל ההקדש מאחר שהיו הנכסים משועבדים לאחרים. ולכן מודה רבי עקיבא שאם הקדיש המזיק את שורו, אף שלא חל ההקדש הזה, שהרי שור נעשה ממונו של הניזק, מכל מקום יש לבדותו בפרוטה, מפני הגזירה. ונמצא שאין כוונת הברייתא שאם הקדישו המזיק הרי הוא קדוש ממש, אלא דינו כקדוש לעניין שצריך ליתן פרוטה בפדיונו. מביאה הגמרא תוספתא העוסקת גם היא בדינים הללו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שור תם שהזיק עד שלא עמד המזיק בדין, שעדיין לא טבעו הניזק בבית דין, אם מחרו המזיק את השור הזה, הרי הוא מחור. ואם יקדישו הרי הוא מוקדש, וכן אם שחתו המזיק לשור הזה, או נתנו או שנתנו במתנה, מה שעשה עשוי שכל זמן שלא עמד בדין, השור הזה ממונו. אבל מי שעמד בדין, דהיינו לאחר שטבעו הניזק בבית דין, נעשה השור ממונו של הניזק, ולפיכך אם מחרו המזיק אינו מחור. ואם יקדישו אינו מוקדש, ורשאי הלוקח לתלום מן ההקדש בלא נתינת שום תמורה. ואם משכתו ונתנו במתנה, לא עשה ולא כלום. קדמו בעלי החובות של המזיק, והגביעו את השור כדי לגבות ממנו את החוב שחייב להם בעליו, קודם שיתלעו הניזק עבור תשלום נזקיו, הדין הוא שבין אם היה חב להם המזיק עד שלא יזיק קודם שיזיק השור, ובין אם יזיק השור עד שלא חב קודם שלווה בעליו מעות, לא עשו הבעלי חובות ולא כלום, אלא רשאי הניזק ליטול מהם את השור, לפי שאין שור תם משתלם אלא מגופו, ולפיכך מיוחד הוא לניזק לגבות את החוב ממנו. הדינים הללו נאמרו בשור תם שיזיק, אבל שור מועד שיזיק, בין שעמד המזיק בדין ובין שלא עמד עדיין בדין, אם מחרו הרי הוא מחור, ואם יקדישו הרי הוא מוקדש, ואם שחתו הוא נתנו במתנה מה שעשה עשוי, וכן אם קדמו בעלי החובות של המזיק ויקביעו את השור עבור גביעת חובותיהם, בין אם חב המזיק עד שלא יזיק השור, ובין אם יזיק השור עד שלא חב המזיק, מה שעשה בעל החוב עשוי, לפי שאין נזקו של שור המועד משתלם אלא מן העלייה מביתו של בעל השור, ולפיכך לא נשתעבד גוף השור לניזק ורשאי המזיק לעשות בו כרצונו. זוהי הברייתא, וכעת מבארת הגמרא את דבריה. אמר מר, שנינו בברייתא בתוספתא שאם מחרו המזיק לשור תם שהזיק קודם שעמד בדין, הרי הוא מחור. מבארת הגמרא שכוונת התוספתא שמחור הוא לרידיה, לחרישה. כמו שנתבאר ליל בדת רבי ישמעאל, שאף שרשאי הניזק להוציאו מרשות הלוקח, מכל מקום אינו גובה ממנו את דמי החרישה שחרש בשור הזה. הקדישו המזיק לשור זה, הרי הוא מוקדש משום די רבי אבאו. דהיינו, שאינו קדוש מעיקר הדין מאחר שמשועבד הוא לניזק, אלא שחייב הניזק ליתן פרוטה להקדש כדי שלא יסברו האנשים שהקדש יוצא בלא פדיון. שחתו המזיק לשור הזה הוא נתנו במתנה, מה שעשה עשוי. מקשה הגמרא, בישלמה נתנו במתנה מה שעשה עשוי. לרידיה, דין זה שרשאי המזיק ליתן השור במתנה מבוארו, שהכוונה בזה לעניין שאם חרש בו המקבל קודם שגבעו הניזק, אינו חייב לשלם את דמי החרישה, כמו שנתבאר לעניין אם מחרו המזיק, אלא הדין הזה שהמשכתו המזיק מה שעשה עשוי ואין הניזק גובה ממנו, הוא אינו מבואר. דלייטה ולשתלם מבשרי, שיבוא הניזק ויגבה, מבשרו של השור, דתניא הרי שנינו בברייתא, שדורשת את דברי הכתוב בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ה, ומכרו את השור החי, דורשת הברייתא, אין לי ראיה מדברי הכתוב שיכול הניזק לגבות את נזקו משור המזיק, אלא באופן שהשור חי. אבל אם שחתו המזיק מניין שרשאי הניזק לגבות מבשרו, תלמוד לומר, ומכרו את השור מכל מקום, אף אם מתו. ואם כן, מדוע אם שחתו המזיק מה שעשה עשוי? מתרץ את הגמרא, אמר רב שזיווי, אכן רשאי הניזק לגבות את בשרו של השור השחוט, ולא נצרכה לא הוצרכה תוספת לומר את הדין הזה, אלא לפחת שחיטה. שאף שנפחתו דמי השור בשחיטתו, אין המזיק חייב לשלם את ההפרש לניזק, אלא ייטול את השור כמות שהוא. ואילו רבונה מבאר שיש ללמוד מכאן לעניין מזיק שיעבודו של חברו. אמר רבונה ברידי רבי יהושע, זאת אומרת, ממה שאם שחתו המזיק לשורו אינו חייב לשלם את הפחת לניזק, מאחר שבשעה ששחתו עדיין אינו ממונו של הניזק, יש לנו ללמוד, שאדם המזיק את שיעבודו של חברו, כגון שהזיק הלווה את שדהו המשועבדת למלווה לתשלום חובו, פטור הוא מלשלם למלווה את דמי הנזק, מאחר שבשעה שהזיק עדיין לא הייתה הקרקע שייכת למלווה. שואלת הגמרא פשיטא, פשוט הדבר שיש ללמוד דין זה מכאן, מה משמיע לנו רב אונה בדבריו? בשיבה הגמרא, יש חידוש בדברי רב אונה, מהו דתי מה שם התאמר, אטמו שרק במזיק השוחט את שורו, פטור הוא מלשלם את הדמים שפחתו, דאמר לי, מאחר שיכול הוא לומר לניזק, לא חיסרתיך ולא מידי, לא חיסרתי אותך במאומה, שהרי השור לפניך הוא. זיקה באלמה הוא דשק לי מנך, רוח חיים בלבד נטלתי מן השור שלך, אבל באלמה, במקום אחר, שמזיק את שעבודו של חברו בפועל, יש מקום לומר, דלי חייב, שיהיה חייב המזיק, משמיע לנו רבונה, שאף במזיק ממש, פטור. שבה הגמרא ושואלת, אנא מי רבא אמרה, הרי דין זה כבר אמרו רבא, היות ורבא היה אדם חשוב, דרך הגמרא להקשות מדברי אדם חשוב, כאילו נשנו במשנה או בברייתא, כי מאחר וכבר רבא אמר את הדין הזה, מדוע הוא צריך רבונה לשוב ולשנותו? איפה ראינו שרבא אמר את זה? דאמר רבא, לקמן בדף צדיחת עמוד א', אדם השורף את שטרותיו של חברו, שטרי חובותיו של חברו, פטור מתשלום נזקיו, מאחר שאינו אלא כמזיק את שעבודו, שמעתה אינו יכול לגבות את חובו מן הלווים, ואם כן, מדוע הוא צריך רבונה להשמיענו את הדין הזה? בשיבה הגמרא יש חידוש בדברי רבונה, מהו דתי מה היה מקום לומר? התאמו שרק בשורף שטרותיו של חברו פותר רבא, דאמר לי שיכול השורף לומר לבעל השטרות, נייר הבעלמה כלאי מנך, סתם נייר שרפתי לך, שאין הנזק ניכר בשריפת השטר, אבל איך דחפר בה בקרקע משועבדת בורות שיחין ומערות, בור עגולו, שיח ארוכה וקצרה ומערה מרובעת ומכוסה בקירוי, ויש לה פתח, אבל מתי שחפר בקרקע משועבדת בורות שיחין ומערות שהנזק ניכר בגוף הקרקע לחייב, יהיה חייב המזיק את השיעבוד? כמה שמלן משמיע לנו רבונה שיש ללמוד מסוגייתנו שגם באופן זה פטור המזיק. דעאחה שהרי כאן ששחט המזיק את השור, הרי ניכר בו הנזק, וכמן דחפר בה בורות שיחין ומערות דמי. זה דומה למי שחפר בקרקע בורות שיחין ומערות, וכאמר, ושנינו בתוספתא שמה שעשה עשוי. ולפיכך יש ללמוד גם למזיק שיעבודו של חברו במקום שהנזק ניכר, שפטור הוא על איזקו. שווה הגמרא לבאר את המשך דברי התוספתא. שנינו בתוספתא, שאם קדמו בעלי החובות של המזיק, והגביעו את השור עבור תשלום החוב, הדינו, שבין אם היה חב להם המזיק חוב זה עד שלא הזיק השור, ובין אם הזיק השור עד שלא חב המזיק, לא עשה בעל החוב ולא כלום, אלא רשאי הניזק לשוב ולגבות השור ממנו, לפי שאין שורתם משלם אלא מגופו, ולפיכך משועבדו לניזק לתשלום נזקו. שואלת הגמרא, בישלם הזה יהיה טוב אם הזיק השור עד שלא חב המזיק, אז מבואר מדוע רשאי הניזק להוציא את השור מרשות הבעל חוב, שהרי ניזקין קדמו, שיעבודו של הניזק קודם הוא לשיעבודו של המלווה. אבל אם חב המזיק עד שלא הזיק השור, אין מבואר מדוע רשאי הניזק להוציאו מן המלווה, שהרי הבעל חוב קדים. ונשתעבד השור למלווה לתשלום החוב, קודם שנשתעבד לניזק לתשלום נזקיו, מוסיפה הגמרא ומקשה, ואפילו באופן שהזיק השור עד שלא חב המזיק, מכל מקום הרי הבעל חוב קדים. הוא הקדים לתפוס את השור קודם שהתפסנו הניזק. מדוע רשאי הניזק להוציא ממנו? שמע מינה לכאורה יש ללמוד מכך שבעל חוב מאוחר, שילבה מאות ללווה הזה לאחר שכבר לווה מאחרים, שקדם וגבה נכסים מן הלווה קודם שיגבו ממנו הבעלי חובות שקדמו לו בהלוואתו, מה שגבה לא גבה. ורשאים בעלי החובות המוקדמים להוציא את הנכסים מרשותו, מאחר ששיעבודם קדם לשיעבודו. ונחלקו התנאים בעניין הזה במסכת כתובות דף צדיד ד' עמוד א', דעת בן הנסי שבעל חוב מאוחר שקדם וגבה הועיל לגבייתו, ואין בעל חוב מאוחר מוציא ממנו, ואילו דעת חכמים היא שאין הגבייה מועילה כלל, והבעלי חובות שקדמו לו מוציאים מרשותו. דוחה הגמרא ואומרת, לא, לא ניתן להוכיח כך. דלעולם אי מלאך ייתכן לומר שבעל חוב מאוחר שקדם וגבה מן הלווה, הדין הוא שמה שגבה גבה, ואין בעלי החובות המוקדמים מוציאים מרשותו. ושאי ניעתם, שונה הדבר לגבי בעל חוב שגבה מישור המזיק קודם שיגבהו הניזק, שבזה רשאי הניזק להוציא מרשות הבעל חוב. דאמר לי, אומר הניזק לבעל חוב, אילו גבח אבא, אילו היה השור ברשותך בשעת הנזק, שכבר היית גובה אותו מן הלווה מקודם לכן, לא מנחה וגב אליי, וכי לא ממך הייתי גובה אותו. דאי תורה דאסקן מיני משתלמנה, שהרי מן השור שהזיק את שורי, ממנו יש לי לגבות את השלום הנזק, ולכן, גם באופן שגבה הבעל חוב את השור לאחר הנזק, רשאי הניזק להוציאו מרשותו. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד ג' ממסכת בבא קמא עם 9 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן נאמר ששליח בית דין שהיכה יותר מן העומד חייב גלות? שאלה שנייה, באיזה אופן נאמר בברייתא שזורק אבן לרשות הרבים חייב גלות? שאלה שלישית, באיזה אופן נאמר בברייתא שנכנס לחנותו של נפח וניתז עליו ניצוץ חייב הנפח גלות? שאלה רביעית, איזה דין נלמד לעניין גלות מהמילה ומצא? שאלה חמישית, באיזה אופן החלקו בברייתא בפועלים שנכנסו לחצר בעל הבית והוזקו? מה החידוש ששברים תמים שחבלו זה בזה משלם במותר חצי נזק? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה שביעית, מה הדין שור תם שנגח אדם? שאלה שמינית, מה הפירוש ששור תם משלם מגופו? השאלה האחרונה, בדף למד ג', מה הדין אם עשה עבדו אפוטיקי, ומה הדין עשה שורו אפוטיקי, ומדוע יש הבדל ביניהם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון זך בסיוון, כ"ז בסיוון תשע"ו, סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה ללמוד דף למד ג' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני כוח בסיוון תשע"ו, כ"ח בסיוון תשע"ו, ונלמד דף למד ד' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מהבוחר בעמו ישראל באהבה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.